בהמשך לשיחה אתמול על מאמץ נכון, אני רוצה לדבר הבוקר, לכוון הבוקר את הראייה והתרגול למצבי תודעה ש, איך לומר, נוטים להתארח בתודעה שלנו כאשר אנחנו מתרגלים. למען האמת, כאשר אנחנו חיים גם בחיי היומיום בשלל מצבים, ונוטים כמו לערבל את התודעה, לערבב אותה, לבלבל אותה. מצבי תודעה שאולי קצת יותר מאתגר לראות אותם שכאלה, חזרנו, אני בשידור, לא שומעים? כן שומעים, אוקיי, אולי עוד טיפונת. רוצה להצביע על מצבי תודעה שכאשר הם מופיעים, הם כמו צובעים את התודעה, התודעה הרגילה, התודעה לא מאומנת ולא מיומנת, אין בנו בכלל את האפשרות כמו לראות אותם ואת האופן שבו הם צובעים את מה שאנחנו רואים אותו. אומר שזה בעצם לימוד מסורתי וסוג של מפה שעליה הצביע הבודה ההיסטורי בכתבים עתיקים לפני כ-2500, כמעט 2600 שנה, נקראת באופן קלאסי חמשת המכשולים. זה מסמן איזה שהם חמישה אזורים, שדות של מצבי תודעה. וברמה מסוימת זה גם מאוד התכתב עם דברים שדיברנו עליהם אתמול בערב, בנושא של מאמץ נכון. מצב תודעה ראשון בתוך כך הוא או היא החמדנות, כאשר התודעה נצבעת באיזשהו גוון, אם להשתמש במטאפורה של הבודה, אם נדמיין איזשהו אגם או אולי כוס עם מים צלולים, ומטופטף לתוך זה איזשהו גוון, אולי גוון זרחני, אולי צהוב מקורקום, או איזשהו גוון טורקיז, והמים, מה קורה להם? הם נצבעים בגוון הזה, וזה אולי מאוד יפה או אסתטי, ובו בזמן כל מה שנראה דרך זה, מה יקרה לו? הוא יהיה צבוע בגוון הזה. התודעה שבתוכה עולה איזושהי חמדנות, השתוקקות, איזשהו רצון מאוד עז. זוכרים את האלוגובי מאתמול? נוכח עכשיו, אולי עכשיו זה גם מתגבר, אנחנו מתקרבים לארוחת הצהריים. אני אעשה לכם ספוילר, אני לא חושב שהם ישאלו גובי. המקום שבו תודעה בתוך כך נמצאת, וכמה מהר אנחנו מוצאים את עצמנו מאבדים נוכחות. עסוקים לחלוטין בתוך המקום הזה. התודעה הזה מעניין לראות בתוך אותם רגעים, היא לאו דווקא שקטה. היא עסוקה, היא מתוחה, היא יוצאת אל. בצד השני של הספקטרום, ובאיזשהו מקום כאשר אני מדבר כאן על חמישה, אני הרבה פעם אוהב להציג אותן כמו... אתם מכירים איך ילדים מציירים בית? ריבוע ומשולש? אז באיזשהו מקום אפשר לדבר פה על שני ספקטרומים, והחמישי יהיה איזשהו כמו קודקוד. אז על ספקטרום אחד, על הספקטרום שנמצא בתוך התנועה הזאת של בין ה... אני רוצה, אני רוצה, הצד השני של הספקטרום הוא המקום של ה... של הסלידה, של ההתנגדות, של הכעס. זוכרים את השכן מאתמול? עם הנשימות הכבדות, או עם הכיסא שאולי חורק, או שלובש או לובשת בוסם, או אפטר שב שהוא נורא חזק עבורי, או נורא לא נעים לי. המקום שבו התודעה כמו מתכווצת אל זה, זה כמו מתמרכז בפנים, וכל הישות עסוקה בלסלוד, בלעדוף. וכאשר התודעה צבועה בצבע שכזה, פתאום, ותחשבו על זה רגע, כל מה שאנחנו רואים נראה ככה. איך נראים לנו הנהגים האחרים על הכביש כשיצאנו מהבוקר מהבית עצבניים? נכון שכאשר אנחנו עצבניים או כעוסים, כל מה שאנחנו רואים אותו הוא מעצבן, הוא מכעיס. תודה נצבעת לה בצבע של כזה. אם להזכיר את הדימוי של הבודה, אם המים לפני כן נצבעו באיזשהו צבע, איזשהו גוון יפה, התודעה הסולדת, העודפת, המתנגדת, הסונט, והבעת. אנחנו אומרים גם בעברית, אני רותח מכעס. הבאבלס הזה, לראות, ממש לראות את החוויה הזאת ולדעת אותה בתור מה שהיא. סלידה, התנגדות. כעס, שנאה. לדעת אותה ולחוש בה. לחוש איך היא באה לידי ביטוי בגוף. איך הגוף מרגיש כאשר אנחנו מלאים בהתנגדות או סלידה. יכול להיות שבאזורים מסוימים בגוף אנחנו נחוש תחושות יותר ברורות שמתקשרות לזה. איך הנשימה עכשיו? איזה סוג של, איזה מחשבות חולפות בתודעה. נכון, כאשר אנחנו מלאי כעס, המחשבות בדרך כלל אומרות, וואו, החיים כל כך יפים, איזה כיף. נכון. לראות שכל מה שחולף שם נצבע בתוך הצבעים הללו. הלב קפוץ. ספקטרום נוסף הוא ספקטרום של אנרגיה, שהוא גם מאוד מתכתב עם מה שדיברתי אתמול בסוף השיחה על המקום של מאמץ מאוזן. לעתים אנחנו כמו עטופים באיזושהי תחושה של חוסר אנרגיה. עייפות מגיעה לפעמים לידי הרדמות, נרפות, עצלות. כמו כל מצב תודעה, כאשר אין בנו את הערנות, לכך שזהו מצב תודעה זמני שעולה מתוך תנאים ונסיבות, אנחנו קונים אותו, קונים אותו כתיאור האובייקטיבי של המציאות, ככה זה. הבדל מאוד מאוד קטן אבל ענק הוא בין המקום של ההזדהות האוטומטית עם מצבי התודעה וראיית העולם ועצמנו דרכם, לבין המקום שיש בנו גם את ההכרה. זאת עייפות, זה חוסר אנרגיה, זה המצב התודעה הזה. הוא לא אישי, הוא לא שלי, הוא מתוך תנאים ונסיבות שקשורים גם אל מה שאני קורא לו אני, אבל גם לעוד דברים אחרים. עולה. אוקיי. כמה חם למשל. כמה הסביבה שניסיתי לישון בה אתמול בלילה הייתה שקטה או לא. כמה מה שעולה בי עכשיו מאתגר אותי. והמקום של האפשרות שלנו להסתכל בעיניים רעננות, יחפות, עיניים של תינוק סקרן בתופעת טבע, נקרא לה עייפות או נרפות או חוסר אנרגיה. מה זה הדבר הזה? איך זה? לא צריך לנתח את זה. למה זה ובגלל... מה זאת החוויה הזאת? איך זה מרגיש עכשיו? בגוף. בפנים. במחשבות. מה הטקסטורה שלהן? ובצד השני של הספקטרום הזה נמצא המקום של הרבה אנרגיה. חוסר שקט. לפעמים ניגשים אליי אנשים בריטריט, אומרים לי, רן, אני לא יודע לעשות, אני פתאום מצאתי את עצמי בחוץ. אני הרגשתי שאני לא יכול יותר, שהאנרגיה מתפוצצת ממני. זה בא לידי ביטוי כמובן גם ברמה מנטלית. דאגה. עוד פעם נרדמה לי הרגל. וואה, נרדמה לי הרגל. זה לא מסוכן? לא יכול להיות שאני אקבל נמק? אנחנו כבר מוצאים את עצמנו, מדמיינים את ההליקופטר מעל אנדור, מוריד את הקבל, לקחת אותנו לחדר ניתוח. זה חוסר שקט. זו דאגה. ווואו, אפשר להיות קריסטל קליר לגבי הנוכחות שלה. בלי צורך לריב איתה, בלי צורך לחשוב שאני לא בסדר בגלל שאני חווה עייפות או חוסר שקט. בלי צורך לחשוב שהיא לא בסדר, מה היא באה עכשיו לכאן? נו באמת. אני בריטריט, עושה מדיטציה, אני רוצה שקט, הנירוונה הזאת, מה זה הדבר, מה פתאום עכשיו? בלי צורך לריב איתה, ובו בזמן להתעניין בה. איך היא נחוות בגוף, איך היא נחוות בתודעה, מה קורה כאשר אני מתעניין בה. לשחרר את התפיסה שנוטה לראות דברים כבעיות. ואם והאורחים השובבים האלה, מצבי התודעה השובבים האלה, הם נוטים להיות מאוד חזק כאן, הם קשה להתעלם מהם, להביט מהם, לחקור אותם, הבטחתי עוד אחד, נכון? חמישי, זה לא איזושהי היררכיה. הם פשוט, הוא לא יושב בתוך, הם הרגשתם, הם קצת על הספקטרום, קצוות של ספקטרומים. המצב התודעה החמישי שאני רוצה להתייחס אליו, מה שדיברנו, נגענו אתמול בבלבול, ואולי הייתי אומר ביתר סט כדי לעשות לנו את זה מאוד קונקרטי, ספציפי, בתוך הקונטקסט שלנו בריטריט במדיטציה, המופע של בלבול כספק. אני חייב כאן לומר משהו. אני לא מנסה להגיד שספק זה דבר לא טוב, או אף אחד מהאורחים האחרים, ממצבי התודעה האחרים. זה לא בבחינת טוב או לא טוב, אלא זה בא מתוך ההכרה שמצבי תודעה שכאלה, כאשר אנחנו לא ערניים אליהם, הם מאוד בקלות שואבים את הנוכחות. וזה דורש איזושהי מיומנות, התכוונות ומאמץ לטפח יציבות, נוכחות, שמאפשרת לנו להיות נוכחות ונוכחים איתם. אני אומר עוד משהו על ספק. אני נוטה להאמין שכל אחת ואחד שכאן, אנחנו כאן בין השאר, בזכות ספקות. בזכות שעלתה בנו איזושהי אנרגיה, שאנחנו בהחלט יכולים לקרוא לה ספק, שרצתה להסתכל מעבר, לצאת מהקופסה. משהו שחש ויודע המסרים וההבטחות שנמצאים מסביבנו, הם לא באמת נותנים לנו את מה שאנחנו מבקשים. ואז אנחנו באים לעשות את הדבר הכל כך מוזר הזה שקוראים לו ריטריט. אבל כאשר אין בנו את הערנות לספקות כספקות, מה הספקות הרבה פעמים עושים לנו? ביטוי בעברית. הספקות אוכלים אותי. האנרגיה כמו נכנסת כזה ושוטה. הספק כמו שוטה את האנרגיה שלנו. זה קורה לנו בשלל סיטואציות בחיים. כמה זמן לוקח עד ש... זוגיות שאולי ייחלנו עליה שנים, כמה זמן של ביחד לוקח כשעולה המקום? אולי לא. אולי זה לא הוא, אולי זה לא היא, הוא ככה וככה או ככה וככה. כמה זמן לוקח אחרי שהגענו למקום עבודה חדש שכה רצינו אותו? שעולה בנו פתאום, לא, זה לא באמת, זהו לימודים חדשים. אינני מנסה להגיד שאנחנו צריכים להישאר עם משהו לנצח, אבל בו בזמן, כשאין בנו את התבונה, הספק, שבואו נודה, הוא גם יודע לגשת אלינו כזה, כמו איזה קול של חוכמה פנימית עמוקה, לפעמים מדמיין אותו כמו אומר, בוא רגע, בוא בצד, בוא בצד. ולוחש לי איזשהו משהו, ופתאום, רגע, אני לא יודע, אני לא בטוח. ולמשל כאן, בתוך הקונטקסט של הריטריט, שכולכם רציתם להגיע לכאן, כולכם השקעתם לא מעט אנרגיה כדי לבוא ולהיות כאן, כדי להתנסות במשהו, אולי שהתנסיתם בו, רבים מאוד מכם שלא התנסו בעבר, רצו לבחון או לבדוק משהו, ואז עולה הספק. והוא אומר, הלימוד הזה לא ממש נראה לי. יש פה משהו מוזר, משונה, הם גם אמרו, בודה, מה בודה, זה הודו, זה עתיק, מה לזה ולנו? או המורים האלה, הם מבוגרים מדי, או צעירים מדי, או מדברים לאט מדי, בדיוק עכשיו הלכתי על השביל ועבר מולי איזשהו מישהו עם כלב, אני לא יודע אם הוא אמר את זה בתוך ההקשר שלי, אבל בדיוק משהו עבר מולי והוא אמר, איזה היפי מזוקן. ואנחנו בתוך כך מושלח משהו, וזה נורא נורא מערבל אותנו. או, ובואו נודע על זה, זה קורה כל כך הרבה, הספקות הולכים אליי, אל עצמי. אני חסרת שקט. זה לא מתאים למישהו כמוני, עם הסיפור חיים שלי. צריך להתרכז. וזה מאוד מעניין. מאוד מעניין, הופך בתוך המקום של זה. והמקום הזה של הראייה. זה לא הכל, אבל זה התנאי ההכרחי, זה חצי מהעניין, הטיפוח של היכולת לראות, לתת שם למצב תודעה כזה כשהוא נוכח. אני רק אגיד עכשיו בסוגריים, אבל ענקיות, כדי שלא אשכח אחר כך, זה לא חייב להיות אחד, הם לפעמים באים בזוגות, בשלשות. המקום הזה שמזהה אותם, המקום הזה שרואה, זה, וואו, זה נרפות, חוסר מנוחה, או השתוקקות, או סלידה, או ספק. ויחד עם הזיהוי, איזשהו מקום מרשה. מקום שלא בא לנסות להתווכח עם מה שכבר ממילא קורה. מה שאנחנו מזהים אותו הוא כבר כאן. ההכרה, אוקיי, זה כאן. אין צורך להתנגד לו, אלא להתעניין בו. כאשר אנחנו מתנגדים, כבר נחסמת היכולת שלנו להתעניין. מעניין, עייפות. איך זה מרגיש? איך הנשימה עכשיו כשאני עייפה? תנוחת הגוף. איך הגוף מונח עכשיו בתוך המקום הזה של עייפות? או של התנגדות? כל אחד מהם. עם איזשהו ההסתכלות וידיעה, זה לא אישי. זה לא אני, זה לא בגללי, זה לא באשמתי, שלל הדברים הללו שעולים. אין לי שליטה בזה. שלל תנאים ונסיבות מצטרפים, ומופיעה עייפות, ומופיע חוסר שקט. אני שולט בזה שהבת שלי שאמרה שהיא תבוא בתשע בערב וכבר תשע ורבע והיא לא באה? אין לי שום שליטה בזה. אני שולט בזה שהורים כשאומרים להם משהו כזה ולא עומדים, אולי, איפה היא? אין לי שליטה בזה. אני יכול להתעניין. אני יכול בתוך כך גם לזכור. זה לא אישי. ומתוך הראייה שכמו נפתחת, שרואה את הדברים נכוחה, לא באדם, אלא רואה מצבי התודעה בתור מה שהם מצבי תודעה, נפתח גם מקום שמאפשר להתייחס אליהם בצורה תבונית יותר. וכאשר מצב תודעה שהוא לא מיטיב לקונטקסט מסוים, נמצא לראות איך אנחנו לא ממשיכים ומזינים אותו. מפסיקים למשל את העיסוק באלוגובי, באלוגובי, באלוגובי. נשענים על המיומנות שאנחנו מפתחים כאן, שאל הקשב אנחנו יכולים לפעמים לטפוח בו קלות, להפנות אותו, ובראש ובראשונה להתקרקע ולהתאגן במרחב הגופני ובנשימה. בואו נשב.